אלה תולדות נוח. נוח היא צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. קודם כל, שיהיה ראש חודש טוב ומבורך, ובסימנה טובה, ובעזרת השם, נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. והשאלה נשאלה, למה כתוב פעמיים נוח? אלה תולדות נוח, נוח היא צדיק. אני יודע שהוא מדבר על נוח. אלה תולדות נוח, היא צדיק תמים היה בדורותם. למה צריך לחזור פעמיים נוח? יש כמה פירושים. הזוהר הקדוש כותב, נוח לאלה, נוח לטטה. הוא מבאר את דבריו. הוא בעצמו מבאר שכל צדיק יש לו כאילו שתי נשמות. מה פירוש שתי נשמות? נשמה זה לא כמו קוצות, חפצים, שולחנות, רהיטים. דבר רוחני, זה אור. זה אותו אור. אלא הכוונה שאדם ידע, כשהוא עובד את השם, אז הוא פה נשמתו למעלה. ומה שהוא עושה כאן, רואים שם. לכן כתבו ספרי המוסר, ובראשם ספר החסידים, שנכתב לפני 900 שנה. כתבו שיזהר האדם, כשהוא עושה מעשה טוב, נשמתו מאירה למעלה בגן עדן. כשהוא עושה מעשה לא טוב, נהיה חושך שם. והרמה מפנו חי לפני 400 שנה. רבנו מנחם עזריה מפנו, הגאון גדול ומקובל עצום. הוא היה בדור של רבנו הארי, אבל הוא היה באיטליה. כותב, דיברנו על זה פעם, אבל כדאי תמיד לחזור. מצווה, הגמרא אומרת, מצווה בחזרת. מצווה לחזור. קחו את זה כמשל. חזרת זה חסה. באו האשכנזים היום, הפכו לנו את הלשון הקודש, עשו את זה, את החרין שלהם. חזרת פירושו חסה, והגמרא בעצמה שואלת, מה היא חזרת? חזרת זה לשון המשנה. אלו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובה בפסח. הראשונה, חזרת, חסה. אחריה, שמע עולשין, הרחה בינה, תמכה. תמכה זה החרין של האשכנזים. אז הם מספר 4, עשו את זה מספר 1. אין דבר, הם תמיד בשלטון, לא נורא. אז יוצא, הרמה מפנו כותב, הגמרא אומרת שאסור ללכת מחוץ לעיר, בחושך, בלילה, לבד, כיוון שיש מזיקים. הגמרא אומרת שאם יש אחד הולך לבדו, יכול להיות שהמזיקים הוא יראה אותם וגם יזיקו לו. אבל אם הולכים שניים, שבעה הגמרא, יראו אותו, אבל הוא לא יזיק. כי אחד שומר על השני. ואם יש שלושה, לא יראו ולא יזיק. הגמרא ממשיכה ואומרת, וירח כשלושה. זאת אומרת, אם יש אור ירח, זה כמו שלושה. שואל הרמה מפנו, למה ירח כשלושה? מה יש בירח? הרי לפני זה כתוב גם, שאם היה איתו נר, הוא הולך עם פנס, אז זה שניים. אמרו היום בימינו, איך אדם נוסע מחוץ לעיר בלילות, אפילו בשתיים, שלוש לפנות בוקר, כל שיש תוך דקה וחצי רכב אחר, זאת אומרת זה אזור לא מנותק, אפשר. או אם יש אורות, פנסים, הוא לא צריך להדיק אור בתוך הרכב, מספיק שהרכב יש לו אור, מאיר, זה שומר עליו. האור מבריח את המזיקים. אז הרמה מפנו שואל, מה זה הריח? כותב דבר מבהיל. כותב שידוע, ידוע הדבר, שלירח יש לו, סליחה שאני מפסיק רגע, זה לטובת כולנו. כשיוצאים החוצה, יש לנו שם בעיה בזמן האחרון, זה כבר כמה חודשים, שיש שתי נשים עומדות. אחת עומדת קבוע בצד הזה, ואחת מטיילת לה, לפעמים נכנסת גם לפה. גמרא מפורשת שסכנה לעבור בין שתי נשים. גמרא אומרת שיכולים אפילו לגרום לו חלילה וחס. תלוי מתי ואיך. והגמרא אומרת, מה יעשה אדם שהולך ברחוב, פתאום באה לו אישה מכאן ואישה מכאן, יאמר פסוקים שמתחילים באל ומסיימים באל. אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו. יאכל גויים צרב, וחיציו יגרה וחיציו ימחץ, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? התחיל באל, סיים באל. אבל לכתחילה לא. לכן, אל תרשו להם שיעמדו. נשים יעמדו כולם בצד אחד, או שלא יעמדו בכלל. פה זה לא מקום לנשים. הרי פרצו, פעם לא היה פה את הפתח הזה. הפתח הזה פרצו אותו, בכדי שיהיה מעבר לנשים נפרד. מעבר לגברים מפה. לכן, צריך לעמוד על זה, שלא יעמדו כאן אנשים. אני לפני ראש השנה צועקתי על אחת, נעלמה איזה שבועיים, שבוע שעבר עוד פעם הגיעה. מה לעשות? שלחה וחוזרת, הגמרא אומרת. מה נעשה? אז אני, סליחה, הפסקתי כדי שזה לטובת כולנו. גם אדם יזהר בבית. חוץ אם זה אחותו. יש שלוש שמותר. אחת מהם אשתו. או אחת מהם אמו או אחותו. אמו, אשתו או אחותו, אין לחשוש. ביתו גם אפשר, אבל הם לא קרבה דרגה הראשונה, זה אסור. גיסות ושאר נשים, זה בעיה. לכן אנא, אדם כדאי להיזהר, גם אם הוא לא נזק אז, חס ושלום, אחרי כמה זמן, נזוק, כי ההוא מחכה לו שם בפינה. אז בבקשה. עכשיו נחזור לענייננו. זה מעניין לעניין באותו עניין. רק בגלל שראיתי את האישה מהלכת, אז מה אני אעשה? אז אמרתי, זו חובה שלי לומר לכם את זה לטובת כולנו. בכלל, ראוי שנשים לא יעמדו פה בכלל. יש להם שם המקום, שיעמדו שם בצד. מי שרוצה לתת להם צדקה, ייתן להם שם. לא יעמדו כאן. למה זה צריך להיות? אז בקיצור, אני חוזר לעצם העניין. אני חוזר לעצם העניין. עכשיו, מה העניין הירח? אומר הרמ"א מפנו, שכתוב במדרש, דמותו של יעקב אבינו, וזה גם גמרא, חקוקה תחת כיסא הכבוד. יעקב אבינו נמצא מתחת לכיסא הכבוד, הצורה שלו. והמדרש ממשיך, שלא רק יעקב, אלא כולנו עם ישראל, הדמויות שלנו נמצאות בכיסא הכבוד. וכשאדם עושה מעשה טוב, יושב לומד תורה, התמונה שלו שם למעלה מאירה. כשהוא חס ושלום הולך מקום לא טוב, או שמבזבז את זמנו לריק, הדמות שלו מחשיכה. ועל זה הפסוק אומר, מזה אשר הלך חשיכים ואין נוגה לו. נוגה זה אור. הלך חשיכים. זאת אומרת, הפנים שלו חשוכות למעלה. שם, משם, בגן עדן, הם רואים את אותנו, מה קורה איתנו. עכשיו, מה יש בירח? הירח זה ראי. הוא נקרא אספקלריה שלא מאירה. אספקלריה זה כמו זכוכית. שאינה מהירה. הירח הוא תלוי בחלל, והוא קולט את התמונה של כיסא הכבוד. עכשיו, אומר הרמ"א מפנו דבר מאוד מדהים. אמרתי לך, הכל בסדר, אל תדאג. הכל בסדר, לא קרה כלום. אומר הרמ"א מפנו דבר מדהים מאוד. אומר, דע. ברח לי מהראש, אתה רואה? היי, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר, כשהיינו צעירים, היו אומרים לנו שבירח יש דמות של בן אדם. הרי היום אוהבים לעשות ציורים, עושים לו עיניים, או חותם, פה. אומר שהאמת, דמותו של יעקב אבינו נראית בו. רק אסור להסתכל בירח. למה? א', יש שם אור השכינה. שתיים, כמרה אומרת, בגלל שהיא חסרה. זה מה שקרן בשבת, המאור הקטון. ומי שיש בו מום, או משהו לא בסדר, אסור להסתכל עליו. אתה מבייש אותו שאתה מסתכל עליו. כאילו הוא מכוער, או יש לו איזה חלילה, איזה דבר, אז הירח כאילו מתביישת ונעלבת שאנחנו מסתכלים עליה. לראות אותה בכדי לברך ברכת הלבנה, הרי בעוד שבוע, כמו הלילה, נכון? רבי? כמו הלילה יש ברכת הלבנה. אז כדי לראות שאין אין, אין ברקיע, אין משהו ענן מכסה אותה, כדי לברך, מותר. אבל, עליו אחי, אסור. בקיצור, אז זה הסדר שעם הירח. עכשיו, נמצא גם יעקב, איפה נרמז? בברכת הלבנה עצמה. כותב הרשש, עליו השלום. אנחנו אומרים, אחרי הברכה, ברוך אתה השם, מחדש חודשים, ברוך יוצריך, ברוך עושיך, ברוך קוניך, ברוך בוריך. יוצריך, עושיך, קוניך, בוריך, ראשי תיבות, יעקב. ובכוונה הרשש כותב את זה, כי כאן זה כאילו לא לפי סדר העולמות. העולמות למעלה זה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. פה אנחנו לא אומרים ככה. אומרים יוצריך, עושיך, יצירה, עשייה. הכך קוניך זה אצילות. בוריך. למה? מקדימים ו-כ לפני י-כ. כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיתיר את השבועה שהוא נשבע שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. אז יוצריך אוסיך זה כאן. זה אנחנו בתוך עולם העשייה. אחרי זה קוניך הוא ייכנס בעולם הבריאה, שזה ירושלים של מעלה. תראה איזה דבר אדם אומר, בברכת הלבנה, מה הוא עושה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ובדרך אגב, ברמז, יוצריך עושיך, אנחנו רוצים להיכנס לירושלים התחתונה, קוניך בריך, תיכנס אתה בירושלים של מעלה. אז זה יעקב. פה ראינו דמות יעקב, רמוזה ומצוירת בירח. עכשיו נחזור לפרשה. אלה תולדות נוח, נוח, צדיק לאלה, כך לשון רבי שמעון, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. תראו איזה דברים הוא גילה, תראו איזה דברים, מי זה רבי שמעון בר יוחאי? אף אחד בעולם לא ניתן לו רשות להגיד את הדברים האלה, רק הוא. ויש, אני לא מגזים אלפים של פרטים בזוהר, שזה אני מאוד כואב לי, שלפעמים יש איזה רבנים צעירים, לא שימשו את הגדולים, משתלחים, אומר זה זוהר, או אנחנו לא נהגים בזה, או זה מנהגים, ואיך מדבר באיזה שחצנות, באיזה זלזול, אתה יודע מי זה רבי שמעון בר יוחאי? קודש קודשים, נעשה אדם נאמר בעבוריך, ואיך אחרי 120 שנה שלך תעלה למעלה, איך תוכל בכלל לראות את הצל של הצל של הציפורניים של הרגליים של רבי שמעון בר יוחאי? מי זה היה רבי שמעון בר יוחאי? קודש קודשים. מה? למערה שלו, גמרא אומרת, אחרי שהוא נפטר ובנו רבי אלעזר נפטר, באו להכניס אותו, עמד נחש, לא נתן להם להיכנס. עד שאמרו, אכנה, אכנה, נחש, נחש, פתח פיך, וייכנס בן אצל אביו. פתח ונכנס. ובמערה אין שם אף אחד, רק שניים. בשמעון ורבי אלעזר. נפטר הנכד רבי יוסי. באו לקבור אותו. אמרו נכניס אותו שם. עמד אחנה, לא נתן להם. אמרו ייכנס בן אצל אביו. לא פתח. עמד נחש בצורה תוקפנית. יצאה בת קול ואמרה, לא שזה גדול מזה, הוא באותה מדרגה, כמו הסבא וכמו האבא, אבל הוא לא היה איתם בצער מערה. רבי שמעון ורבי אלעזר ישבו במערה 13 שנה, לא אכלו ולא שתו, זה מה שהיה להם, המעיין והעץ חרובים, לא היה להם בגדים, ישבו בתוך החול. לא היה בהיסטוריה דבר כזה. אז הם היו בצער מערה, אז הם יש להם רשות להיות במערה הזאת של רבי שמעון. תראו מה זה מערה של רבי שמעון. מי זה רבי שמעון בר יוחאי? נורא והיום. אז הנכד שהיה תנא גדול, רבי יוסי ברבי אלעזר, לא הרשו לו להיכנס. אנחנו קברו אותו במקום אחר בבית העלמין. אז סתם שנדע, אנחנו, לא לחינם, כל תפוצות ישראל כבר 2,000 שנה כמעט, לומדים זוהר, מזכירים את רבי שמעון, פתיחת אליהו, וענינו בזכותי דבר יוחאי, אמנם אנחנו לא אומרים את זה בסליחות, אבל כמה זכותו עצומה מאוד, איפה יש צדיק כזה בעולם, בהיסטוריה, שכל כך מאות אלפים, כן ירבו, הולכים לציון שלו, זה לא יאומן כי יסופר, לא יאומן, זה לא סתם קורה, כל המון, כל שדאי, אז זה זכות של רבי שמעון, ותראה איזה תורה הוא לימד אותנו. אז אני חוזר, הוא אומר, תדע, נשמה נמצאת למעלה, נשמות של כולנו, איפה הם? תחת כיסא הכבוד, גמרא מפורשת, נשמות ישראל חצובות מתחת כיסא הכבוד, זה למעלה בעולם הבריאה, ואנחנו אומרים כל בוקר, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, אומר רבנו הארי, שהוא היה ניצוץ נשמת רבי שמעון, בראנו עולם הבריאה. בעובה לציון זה בעולם הבריאה אנחנו נמצאים. אחר כך בית יעקב, מחר כבר תפילה לדוד, אומרים, זה עולם היצירה. אז אנחנו מעולם הבריאה, יותר גבוה מהמלאכים. המלאכים הם רק בעולם היצירה. אנחנו יותר למעלה מהם. אומר רבי שמעון, הנשמות למעלה. נכון שהן יורדות לפה, אבל זה לא נכון כמו בן אדם. אם אני נמצא כעת פה בחולון, אני לא בירושלים, או אני לא בראש העין. נשמה יכולה להיות גם וגם, כי זה אור, היא יכולה להיות למעלה וגם למטה. אז הנשמה, המקור שלה למעלה, ויש צינור, שהוא פה, אז אני פה, אנחנו כעת פה יושבים, אז הנשמות שלנו יושבות למעלה בגן עדן, תחת כיסא הכבוד, ויש קו, אור, מחבר בינינו לבין העולם העליון. אבל ברגע שבן אדם נרדם, או אוכל, שותה, או שותה ערק בבית הכנסת, הנשמה בורחת. פשוט. הרי מה קורה, להבדיל, סליחה, זה התורה, התורה שלנו. בזמן הגמרא, שאדם היה נכנס לשירותים, הגמרא אומרת, מה היה אומר? עזרוני, איך היה הלשון שם? ברח לי מהראש. איך? לא שומע. תכבדו מכובדים. עזרוני, עזרוני, שמרוני, שמרוני, עד שאתפנה ואצא. למה הם לא נכנסים לשירותים? הם עוזבים אותו. אז שהוא לא יישאר ללא שמירה, ואז השירותים שלהם היה בחוץ לארץ, איפה זה היה? בעיראק, ברמינן, שם דאעש, שם יש לך כל סחמתים, דאעש, סעודיה, טורקיה והחיזבאללה. מה שאתה לא רוצה יש לך שם. אז כולם שדים ומזיקים. אז הקדושה נמצאת, שאדם נמצא בעבודת השם. שהוא מתנתק, זה לא טוב. אבל כשהוא עובד, כן היא נמצאת איתו. למה בכל דרכיך דעהו. גם כשהוא נמצא בכבישים, אומר תפילת הדרך, אומר פסוקים, נמצאת השכינה איתו, והנשמה מלווה אותו. אבל כשהוא נמצא במקומות לא טובים, או מתונפים חוץ מכבודכם, כבוד בית הכנסת, אז היא לא נמצאת שם. כן? אז עכשיו נחזור לענייננו. נוח לאלה, זה אדם צריך לזכור, נוח לטאטה. ואם אדם רוצה יראת שמיים, תאמינו לי, זה אחד הדברים שגורם לאדם יראת השם. שהוא יודע, אני הולך פה, אבל הנשמה שלי למעלה. ורואים אותי בשמיים. כל הזמן רואים אותי. היום יש כבר מצלמות. כל מה שמתפתח היום, זה כדי להזכיר לנו מה קורה בשמיים. היום כל דבר, שער לוקחים את המצלמות, רואים. מתי הוא נכנס, הנה, איך קוראים לו? חשוקי? חשוקי? לא מכיר, אתה לא הכרת אותו? עליו השלום, כבר 7 ימים. היה בטורקיה, רימו אותו הסעודים, אמרו לו תבוא לקונסוליה, לקחו אותו, ניסרו אותו ל-32 חתיכות. ולקחו אותו. הלכו הטורקים, לקחו את המצלמות, ראו מתי הוא נכנס, וראו את המכונת ון, קוראים לזה? ון יוצאת החוצה עם החלקים שלו. חתכו אותו חתיכות. כן? אז היום כל דבר אתה רואה במצלמה. למעלה כבר רואים הכל. הנות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין, הלו, יביט. נכון? אז זה עכשיו נוח לאלה, נוח לטאטה. יש לאדם את הנשמה למעלה, והיא מחוברת עם הנשמה פה. אתה רואה אותו פה הולך? על זה אמר הפסוק, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. הולך תמים ופועל צדק, הוא הולך לבית הכנסת. הוא הולך לעבודה, מתנהג ביושר. הולך לאיפה שהוא הולך, הכל עבודת השם. זה הולך תמים ופועל צדק. זה נוח לאלה, נוח לטאטה. עכשיו מובן, זה כן, תחילה הפרשה, אחרי פרשת בראשית, מיד הפרשה שלנו מתחילה, אלה תולדות נוח, נוח. עוד בא להגיד לך, צדיק, מה הוא עושה פה בעולם, בשביל מה הוא בא? לעשות כסף, לבנות בניינים. אתה יודע, בשבת שקראנו בתורה, ממש הזדעזעתי. קראנו בתורה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הם הגיבורים, אנשי אשר מעולם, אנשי השם. התורה ככה אומרת, על אותם האנשים שהיו שם, הנה, הנפילים היו בארץ. בימים ההם, זה בסוף הפרשה, וגם אחריכן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. שמה הפסוק ממשיך, מה הוא בא ללמד אותנו? הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. שוב, אנחנו צריכים את רבי שמעון בר יוחאי, בפרשת בראשית, בדף כף ה, ככה הוא כותב. הוא אומר, דע שבתוך ישראל יש אנשים שנקראים ערב רב. אני לא אוהב לדבר על זה, כי אנשים אוהבים להצביע על מי, ואנחנו לא יודעים מי. אבל יש להם סימנים, כל אחד יכול לדעת, בתוך האישיות שלו, מי הוא מה, ומה זה מי, בקיצור. הוא אומר, סימנם, כך אומר רבי שמעון, נגע רע. נון גימל עין רש עין. מי הם? נון נפילים. אחר כך גימל גיבורים. עין ענקים. רש, רפאים, עין אחרונה, עמלקים. והוא אומר, בדור האחרון יהיה הכי גרוע, עמלקים יבואו. מי זה עמלקים? תפתח ספר השנה, כותב על מסכת מגילה, על מגילת אסתר וכו'. שלמה צריך למחות את העמלק? תורה מצווה אותנו, מי זה עמלק? אני לא יודע מי זה עמלק. אז מה נפקא מינה? אני קורא פרשת זכור. אומר, לא. כל אחד בתוכו יש עמלק שלו. יצררה שלו, זה העמלק. כל מה שנגד הדת, או לברוח ממצוות השם, או לא לשמור שבת כהלכה, או לפתור את עצמו מלימוד תורה, אפילו לא לחלוטין, לאיזה יום, לאיזה שעה, זה עמלק. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. וזה דברי הזוהר, השנה לא הביא מעצמו. אומר, הם הגיבורים, אנשי מהעולם, אנשי השם, כותב רבי שמעון בר יוחאי, שעתידים להיות אנשים בתוך עם ישראל, השם ישמור, שיבנו בתי כנסת, בניינים מפוארים, ישיבות הכי מפוארות, ויכניסו לשם ספר תורה. אם היה פה זוהר, הייתי קורא לכם את זה. שלא תחשבו שאני הוספתי מילה. משוויין ספר תורה, ועתרה ברשאי הוא. איזה צדיק זה. תביא. איזה צדיק. השם ישמור אותך. תזכה למצוות. יברך אדוני וישמרך. כך כתב הרב חידה, שמי שעושה מצווה תברך אותו. שאז, אבל בעוונות הרבים, איזה זוהר הביאו לנו לשון הקודש היום, כל אחד, ואלך תחפש את הדפים. אלה טיפשים, לקחו את הזוהר, הפכו אותו, ולא כותבים למעלה איזה דף זה מדובר. אנחנו רגילים לדפים של הזוהר. לך תחפש איפה הזוהר הזה, הנה צריך להיות עוד מעט, עוד מעט. ושמו לשון הזוהר, והם הוסיפו פה את ה... הנה, גם פה יש נוח. הנה, יצא לי גם, אני אקרא לכם את זה רגע. למה נוח, תראה זמנה. אלא, כל צדיק וצדיק דבעלמא אית לתרן רוחין. זאת אומרת, שתי נשמות. רוחה חדה בעלמא דן, רוחה חד בעלמא דעתה. ואחי תשכח בכלהו צדיקה. משה, משה. יעקב, יעקב. אברהם, אברהם, שמואל, שמואל, שם, שם. וכן הוא ממשיך הלאה. אחרי זה, עכשיו לפני זה צריך להיות הפסוק, הם הגיבורים, איך תחפש את זה? איפה דף כף ה? איפה דף כף ה? כן. לא, זה לא פה. יש לך דפוס אחר? גולם זה שיוציא את הספר הזה. ממש גולם. ניתן לו תעודה שהוא נקרא גולם. בושה וחרפה. בושה וחרפה. חיים זוהר והופכים אותו. מה אתה עושה? יותר גרוע. אותה גברת בשינוי אדרת. כן, אז אני אגיד לכם בעל פה, לא משנה, עזוב. אני חשבתי שיש לו מוכן. אז בקיצור, אבל הברכה חלה, אל תפחד. אז הזוהר אומר שם, בשוויין עטרה דדהבה על רשא. מכניסים ספר תורה לבניין עם כתר זהב. ולא לשמי הוא כאב, לא לשמי דקוצ'ה בריך הוא כאב דה. לא עושים את זה לכבוד השם, אלא למעבד להוא שם. אומר, אתה רואה, אני, אתה איזה ספר תורה הכנסתי? רואה איזה עטרה של זהב. היית איזה בניין מפואר, בניתי. ואז הם הגיבורים, אשר מעולם, אנשי השם, הוא מחפש לעצמו רייטינג. זה ערב רב. אז הם, זה נשמות של ערב רב. מה זה ערב רב? זה בא לו נשמה לא מהשכינה, מהסיטרא אחרא. השם מצילנו. אז בקיצור, מכאן רואים כמה חשוב, האדם בא לעולם לא בשביל לבנות בניינים, בשביל לעשות מצוות, אלה תולדות נוח. מה עם הילדים שלו? מה עם המצוות שהוא עושה? מה עם המעשים שלו? איך הם? אלה תולדות נוח, אז וילד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. הם היו בסדר, גם חם היה צדיק בהתחלה, אחר כך הוא קלקל בטבע. יצא ממנו כנען, ויצא ממנו פלישתים, ממח שמם. אתה תפתח, הפרשה שלנו, אתה רוצה את ה... הידוע לך אם עצרת האום התפזרה או עוד לא? מה בדרך? הם עדיין יושבים? אז עצרת האום אתה יכול למצוא בפרשה הזאת, פרשת נוח. הנה, אתה תפתח ותראה את כל השמות שלהם, בר מינן איזה שמות. אני אקרא לכם רק לדוגמה. ומצרים ילד את לודים ואת עלמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. הכך רוחנען ילד את צידון בחורו ואת חט ואת היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי ואת החיבי ואת הערכי נעירה כי מגיעו ואת הסיני סיני, ואת הערבדי ואת הצמרי ואת החמתי מה שמם וזכרם. ויגבו לכנענים מצידון בורחה גררה עד עזה. ראית את הפלישתים ממחשמם? כבר עזה מוזכרת בתורה, הנה כאן פעם ראשונה. שמחשמם ויובדו מהעולם. אחר כך הוא שם, גם הוא יולד, אנחנו מבני שם. בני שם, אלם ואשור והפחשד ולוד וארם. ואחר כך מנולד שם ועבר, ומשם יצא בסוף אברהם אבינו. אז משם, אנחנו בניו של שם. לכן אומרים אנטי שמים, זה על שם זה. אנטי שם. כן. אז בקיצור, תאר לך כל האומות מפה. ומה אומר אחרי זה? בסוף, אלה משפחות בני נוח על תולדותם בגויהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. כולם. 70 אומות, מכאן התחיל. אבל עדיין, ישראל לא נבחרו לאומה, רק בהר סיני. שם הקדוש ברוך הוא, כחלק אדוני עמו, יעקב, חבל נחלתו. נתן ל-70 שרים, כל שר אומה, ולשון, שפה וארץ. אמר להם אחרי זה, עכשיו אני רוצה, גם לי יהיה חלק, ועשה גורל, ויצא לו בגורן ישראל, ישראל. ויצא ארץ ישראל, ואנחנו הבנים שלו, והם לא הבנים שלו, רק מי שמתגייר כהלכה, ואחרי זה ארץ ישראל בלשון הקודש. אנחנו מדברים לשון הקודש, לא השפה של החמורים למיניהם. אז אם כן, זה תולדות נוח. זה הצדיק מתפאר במה שהוא עושה. ואם אין לו בנים, מסכן, מה עושה אחד שאין לו בנים? תדעו, יש עוד פעם זוהר. הנה היום אנחנו עם הזוהר. פרשת וישב. אומר רבי שמעון בר יוחאי. יש פסוק בנביא שאומר, ונתתי להם בביתי ובחומותיי. יד ושם טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן להם. מה פירוש? אומר רבי שמעון, אם בן אדם מסכן, אין לו בנים. הוא חס ושלום, יש לו בנים, ולא יצאו טובים. לא עובדים את השם. אבל הוא עובד את השם, מה יעשה? ואומר הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? נתרחתי. עשיתי כל אשר לאל ידי, כדי שהבנים ילכו בדרך השם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מצוות שעשית, תורה שלמדת, תורה שהחזקת, או תלמידי חכמים או מוסדות שתמכת בהם, אלה הבנים שלך. יש לנו גם עוד גמרא מפורשת על הפסוק, ושיננתם לבניך, אלו תלמידיך. מה, כל אבא לומד עם הילדים? לא כל אחד מסוגל. לפעמים הוא לא יודע ללמד את הבן, הבן יודע יותר טוב ממנו, הבן ילמד אותו. אבל אני רשמתי אותו בתלמוד תורה או בישיבה, ושם מלמדים אותו, ואני משלם שכר לימוד, זה בסדר. מה? אהלן עושה אהלן, עוד יותר טוב. בנות לפעמים יותר טובות מבנים. בת אחת לפעמים שווה כנגד שבע בנים. ככה זה היום. בפרט היום, אני יכול עליה, יש לה שבע נשמות. אז אומר, שיננתם לבניך, אלו תלמידיך. עכשיו יש לו תולדות, זה התולדות שלו. נחזור לזוהר בפרשת וישב. אומר, גם זה שלא זכה לבנים בעולם, יש לו שמה, ונתתי להם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בביתי ובחומותיי, יד ושם, טוב מבנים ומבנות. יותר טוב מאשר בנים ובנות שהבאת לעולם. למה? עשית, למדת תורה. מכל מילה. אם שמעת, אם שוצאת מפיך, נברא מלאך, והמלאך הזה הולך לפניך שם באותו עולם, ויושב לו שם בישיבה של מעלה, אז תראה מה זוכה האדם. זה התולדות של האדם, מצוות ומעשים טובים שהוא עושה. יש מסופר על רבי שלמה לניאדו, בעל הכלים, גאון גדול, לפני 200 שנה חי. הוא יום אחד היה יושב בית המדרש, חוץ מכם, עברה לוויה בדרך. בקושי היה 10 אנשים. פתאום הוא קם, סגר את הגמרא, ויצא אחרי הלוויה. עכשיו, לפי ההלכה, אם אדם רואה לוויה, צריך ללכת 400. ואם לא מלווה, עובר עבירה, משום לועג לרש, חרף עושהו. היום זה בעוונות לא מצוי, כי כבר לא מרשים שלוויות יעברו ב... בתוך העיר, אלא זה מחוץ לעיר, ליד בית העלמין. אז, אבל יש מצווה, ללכת 400, זה את הניקה של היוותה. אז הוא הלך, בדרך כלל היה הולך 400, כמה? זה 2 מטר. פתאום ראו שהרב הולך, אז הלכו איתו, גמרו את הרחוב, המשיך ללכת לרחוב השני, הלך עד בית העלמין. טוב, חזרו, אמרו לרב, הרב הכיר אותו את ה... זה אומר, לא. מה קרה היום שהרב הלך את כל הדרך הזאת? אמר להם, ראיתי עמוד אש מהשמיים יורד על האיש הזה, ודוד המלך בעצמו מלווה אותו. אמרתי, מי אני שאני לא יצא? אם דוד המלך יצא אחריו, אני גם יצא אחריו. חקרו ומצאו שהאיש הזה לא היה תמיד חכם אפילו. יכול לשאול את המשפחה, ישבו בשמעה, אמרו, הרב יצא, וכן, נהיה רעש, בעיר, בחלב, נהיה רעש גדול. אמרו להם, כן, עלה, תגיד לי, אני אשמור עליך. אז הלך זה, והתברר שהאיש הזה מסכן, לא יודע ללמוד, אבל כל רגע פנוי היה קורא תהילים. וגם היה הולך לשיעורי תורה, אפילו לא היה מבין. היה יושב שמה שומע. אז זכה, דוד המלך יצא בלוויה שלו, והרב בעצמו הלך לבות אותו. אז תראה מה האדם זוכה על ידי מצוות, מעשים טובים שעושה. אפילו לפעמים אין לו בנים, או אפילו הבנים הוא לא הצליח איתם, מה יעשה? לא עלה בידו. לא כל אחד עולה בידו הכל. אדם משתדל לעשות מה שביכולתו, מה שלא ביכולתו, לאל גומר עליי, הקדוש ברוך הוא גומר. אז זה היה נוח, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו את האלוהים מתהלך נוח. רבנו בהי, עליו השלום, ענק, היה ענק, תדעו, הוא היה בעל רוח הקודש. אתמול בלילה, ישבתי ללמוד משהו, ופתאום חיפשתי, מצאתי רבנו בהי על התורה. היה שני רבנו בהי. האחד שכתב חובות הלבבות, רבנו בהי אבן פקודה, ובספרד. השני, אחריו ב-40 שנה, הם כולם לפני בערך 900 שנה היו. אחריו 40 שנה הבדל, רבנו בהי ברבי אשר. גם הוא קראו לו בהי. אלה שניים שאנחנו מכירים, מפורסמים, בשם רבנו בהי. האשכנזים אומרים בחיי, רבנו בחיי, בחיית אבוק. עזוב אותי בחיי. רבנו בהי, אנחנו ספרדים, אנחנו יודעים את השמות. רב ששת, הם אומרים רב ששת. וכן על זה הדרך. ממציאים שמות לא יודע מאיפה. אז הוא כתב דבר מבהיל מאוד. הייתי בדיוק מעיין באיזו שאלה, מישהו שאל אותי, אז הוא כתב שמה הנס של פורים, שאלו אותו שם. אומנם עכשיו אנחנו בראש חודש חשבן, אבל עוד מעט פורים מגיע כבר. שאלו אותו מה הנס, אז הוא אמר, אתם לא יודעים מה, הוא כתב שם דף שלם. לא יכולתי, הלכתי, בעוונות פתחתי מחשב והעתקתי את העמוד כולו. איזה דרוש, הוא כותב שם על השבעה כוכבי לכת, כל אחד מה התפקיד שלו, ושהם היו והמן הפעיל אותם נגד ישראל, כזה מחשף היה. אומר, ואסתר המלכה ידעה ברוח הקודש וראתה מה הוא עושה, הכל היא ראתה, והיא צעקה לקדוש ברוך הוא, אמרה לו, תענה לי, שעשתה את משתי היין, והקדוש ברוך הוא גילה לה את שמו באיזה פסוק, והיא השתמשה בזה, והכניעה את המן, ואת כל השבע המזלות, זה אני אומר לכם, שלושה עמודים, אמרתי לכם את זה, אמר לכם בשתי משפטים, הכניעה את כולם תחת שמו של הקדוש ברוך הוא, כיוון שהמזלות והכוכבים לא יכולים לעשות כלום, בלי הוראה מלמעלה, הוראה מגבוה. והיא הצליחה להכניע את המן. אומר, לכן נס פורים הוא נס ענק מאוד. אז למה הבאת רבנו בהי? כי הוא מפרש, הוא אומר, לא מובן הפסוק הזה. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים מתהלך נוח. מה זה בא להסביר? הוא אומר, יש שלוש מיני צדיקים. יש צדיק. מה פירוש צדיק? עושה כל דבר לפי ההלכה. דוגמה, בואו אני אגיד לכם, עכשיו לפני שיצאתי מהבית, קיבלתי טלפון בהול, חיפשו את אחד מבני המשפחה, והוא צלצל לבית, ושאל אותי, לא עליכם, מישהו נפטר השבוע, קברו אותו בקבורה בקומות, ועכשיו רוצים המשפחה, בא מישהו איזה רב אחד שלא יודע הלכה, זה הצרה הצרורה. ואמר להם, לא, צריך להוציא אותו, תעבירו אותו לקבורה בקרקע. לא, קברו אותו כבר. אז אני אמרתי להם בפירוש במקום, אמרתי לבן משפחה ששאל אותי, תשמע, קודם כל זה אבון חמור מאוד לפתוח קבר, כי יש שתי איסורים בפתיחת קבר. יש חרדת הדין, שהמת מזדעזע שפותחים את הקבר, הוא חושב, שקוראים לו לבית דין של מעלה. זה הרדת הדין. שתיים, יש ניבול למת. כי הגוף השתנה. זה ביזיון לנפטר. ואיך ירימו אותו, איך יוציאו אותו, ואיך יעבירו אותו. ואמרתי לו גם, עכשיו לא נכנסתי לסוגיה של קומות, כי לא כל אחד יכול להבין את זה. כי היום אנשים יש להם ראש תבן, לא לומדים הלכה, ובלי לדעת ההלכה, מדברים. היום כל אחד, זה כאילו, איך פעם היה תוכנית ברדיו, הכל דיבורים, או יש, שהיה כל אחד מצלצל, היה, איך קראו לו, אחד היה לב ארי, אתה זוכר אותו? מה, היה איזה שדרן, באמת משכמו ומעלה. הוא היה לו תוכנית שאתה, קרא לזה גם איזה שם ככה מפוצץ, שכל יש לך אוזן קשבת לכל דבר. אז כל אחד בא מביע דעה, מה אתה? עכשיו תגיד לי, ברפואה, אתה מבין משהו? אתה יודע כמה לוקח ללמוד רפואה? 7 שנים. וכמה צריך לסטג'ר ולשמש ול... כל אחד מביע דעה, גם בהנחה, כל אחד נהיה פוסק, בעיקר בענייני מתים, כולם בקיאים בכל. אז תשמעו את ההלכה, בואו אני אגיד לכם. היום קבורה בקומות היא הרבה יותר נכונה מבחינה הלכתית מקבורה באדמה. ואסביר לכם למה. לפי ההלכה, יש במסכת צמחות פרק ב', ששם המקור של ההלכות האלה, לכן קראו לזה סמחות, כתוב שם שאם קברו מת על גבי מת שני, לא לכם, קברו אחד באדמה, באו קברו עוד אחד מעליו על המצבה שלו. אומרת הברייתא, צריכים לפנות אותו. אבל, אומרת הברייתא, אם היה ביניהם 6 תפחים, 48 סנטימטר, לא צריך לפנות. ממשיכה הברייתא ואומרת שצריך שיהיה רווח בין נפטר לנפטר, לכל אחד אני צריך לתת 3 תפחים, 24 סנטימטר. זאת אומרת, למת צריך פרטיות. לא משנה מתי הוא נפטר, אם עכשיו, אם לפני 100 שנה או 1,000 שנים. בין נפטר לנפטר, לכל נפטר צריך, הוא צריך מכל כיוון פרטיות של 24 סנטימטר. עכשיו השני גם 24, ביחד זה 48. כל זה חשבון פשוט. עכשיו מה שמדהים, אנשים לא יודעים את ההלכה. ריבונו של עולם, תפתח שולחן ערוך יורה דעה, סימן שין סמך ג', זה מופיע שם. בית יוסף, סימן שין סמך ד', גם שם מופיע. רמב"ן בתורת האדם כתב כך, רבי גאון שאלו אותו בשוט רבי גאון, יש תשובה אותו דבר, ככה הוא כותב, בין מלמעלה בין מלמטה, בין לצדדים. צריך שיהיה רווח בין נפטר לנפטר, 48 סנטימטר, 6 תפחים. וכן, אחרי זה, הגאון מווילנה כותב אותו דבר, בביאור הגר"א. אחרי זה יש תשובה של הגאון רב משה פיינשטיין, תדעו, היה ענק שבענקים. הוא טיפל בנושאים שכמעט אף רב לא טיפל. יש לו ספר שו"ת איגרות משה, איזה 8 כרכים, היה גאון גדול בניו יורק, הביא אותו לירושלים, הוא נפטר בליל פורים, באו לקבור אותו פה, בהר הזיתים. אז הוא כותב שככה מועיל, היה בירושלים לפני 30 שנה, גאון גדול, הרב יצחק יעקב וייס, בעל שו"ת מנחת יצחק, מרן הרב עובדיה מביא אותו בלי סוף בספריו. אפילו שהוא היה שייך לעדה חרדית, שהם התנגדו לרבנות, אבל בתורה אין זה. תורה זה תורה, זה כולם, אנחנו עם אחד ושפה אחת. הוא כותב, מעריך בזה, שזה מותר. אני יודע, אבל לא רוצה להזכיר שמות, היו רבנים בדור שעבר, מה זה דור שעבר? דור שלנו שנפטרו לא מזמן, אשכנזים, שהתנגדו לזה. אבל מחילה, סליחה, זה תורה. וכך אתה רואה, רמב"ן בתורת האדם, הגאון מווילנה. אתה רואה את תשובת רב האי גאון. אתה רואה שולחן ערוך, ואין מי שחולק. יוצא שהיום בימינו למשל, שקוברים קבורה בקרקע, אין מרחק 48 סנטימטר. אתה לא תמצא את זה. תראה, היה הגאון לפני 200 שנה, אפילו 250, חקרי לב, רבי חיים דוד חזן, דוד של רבי חיים פלאצ'י, אח אמא שלו. הוא בא לפה ועשו אותו ראשון לציון. והוא כותב בספרו חקרי לב, הלכתי להר הזיתים והזדעזעתי, כי אין בין קבר לקבר בקושי טפח. איך הם עושים את זה? עוד אז הוא צעק, לפני 250 שנה. הוא כתב את זה בספרו. אבל זה לא עוזר, מי אתה מדבר? וזה מה שאתה רואה מעל פני הקרקע. אתה יודע מה יש מתחת לפני הקרקע? אני ראיתי. אתם מדברים עם אדם שראה. מה הם עושים? עושים צחוק. ועם טרקטור, סליחה שאני נכנס לניתוחים פתולוגיים, מורידים את האדמה, איזה מטר מהקרקע, ואפילו יותר, מטר, מטר וחצי, הוא מוציא את כל האפר, אתה רואה איזה מגרש ענק. אחרי זה מה עושה? לא פחות אלא יותר. בא לך איזה ערבי אחד, שם לבנים באורך, באורך קילומטר, לבנים, ולבנים. רוחב, אני לא יודע, אולי בוא נגיד חצי מטר, 40 סנטימטר, משהו כזה. זה מקום להנחת מת. אחרי זה, הם כל כך רוצים לחסוך בעבודה, זה אני אומר לך מה שאני ראיתי. לוקח לבנה, שזה בלוק, זה 80 סנטימטר הבלוק הזה. שובר אותה לשתיים, עכשיו זה נשבר עקום. ויש לזה משמעות. ושם, מודד, 180 סנטימטר, שם חצי לבנה. 180 סנטימטר, חצי לבנה. 180, כל 180 ולפעמים פחות. לכן תראה הרבה פעמים שאם נפטר אדם והוא אפילו הוא 180, הוא לא נכנס לקבר. הם מקפלים את הרגליים, מקפלים לו את הראש, אתה לא יודע מה שעושים. שמות עושים בנפטר. היום גם למות ולהיקבר צריך זכות. אז הוא שם אותו, ואחרי זה מה הם עושים? הם יוצקים בטון על זה, ואתה בא, אתה רואה קבר מוכן, אתה לא יודע מה יש בפנים. עכשיו, בין קבר לקבר, הרבה פעמים, הלבנה הזו נפלה. עכשיו, שבאים, מכניסים את הנפטר, הוא נכנס לתוך המת השני, אחד נוגע בשני. תראה איזה רשעות, איזה אכזריות. ואל תגידו שלא, אני הלכתי בזמנו לראשונים לציון, סליחה שאני אומר, נוחתם בגן עדן, והתרעתי על זה. שום דבר לא עזר, כלום. ולא עזר. יש הלכה שאסור לקבור גבר ליד אישה שאינה אשתו. זה הלכה. הרב פיינשטיין כתב לאחד תשובה שקברו את אמא שלו באמריקה, זה היה. קברו אותה, ואחרי איזה זמן, יום אחד הוא הולך, רואה שקברו איזה גבר לידו. אז הוא כתב לו, תוציא אותה מהקבר, תעביר אותה לבית קברות אחר. גם כתב לו. אבל יאמר לזכותם, עד היום בטבריה, למשל חמי וחמותי, הוא יליד טבריה חמי, והם קבורים שם, שם אין דבר כזה. שם שורה גברים, שורה נשים. אין גבר אישה, גבר אישה, אין דבר כזה. פה בירושלים, בלגן עד הסוף. אני הלכתי פעם, סליחה שאני נכנס לפרטים, בלי להזכיר שמות, הלכתי לגדול בישראל. גדול בישראל. והוצאתי מכתב, כתבתי מכתב, שמופנה לחברה קדישה, שיקברו גבר ליד גבר, ואישה ליד אישה, וגם שמי שומר תורה ומצוות יקבר ליד שומר תורה ומצוות. אמר לי, תעשה טובה, תבוא עוד שבוע, ואני לא יכול, אני צריך להתייעץ, לא יודע, מבנו של עולם, זה הלכה. ממי אתה מפחד? שלח אותי. אחרי זה, ועוד שבוע הוא היה כבר בבית חולים, אחרי חודש הוא נפטר, היום הוא קבור בירושלים, קבורה לידו אישה. נו, מה אתה רוצה? זה נגד ההלכה. ויש זוהר מפורש פרשת שלח לך, דף קוף עין ג'. הנה היום אנחנו בסימן של הזוהר. הוא אומר, ואחי הוא, גוברין ליד גוברין, נשין ליד נשין. הוא מדבר על מערת המכפלה. איך נקברו? אמרתי לכם את זה פעם. הראשון שנקבר במערת המכפלה ליד הקיר, זאת הייתה חווה. סליחה, לא. אדם הראשון, הוא היה הראשון שם. לידו חווה. אז היא אשתו, זה מותר. ליד חווה קברו את שרה. ליד שרה קברו את אברהם, כי הוא בעלה. אז יוצא אדם, חווה, שרה, אברהם. נפטר יצחק, לא קברו אותו ליד אברהם, כי זה לא כבוד שבן ליד אבא, כך אומר הזוהר, אני לא יודע. אומר לכם מה אומר הזוהר. קברו שם את יצחק. סליחה, את יעקב. ליד יעקב קברו את אשתו, לאה. ליד לאה קברו את רבקה, וכאן יצחק. יוצא שמונה בשורה, מכאן אדם, מכאן יצחק. באמצע אתה תסדר כבר את ה... אם אתה יודע כבר את הקוד, הקוד הוא בצד ימין הראשון אדם, בצד שמאל האחרון יצחק. ובאמצע כולם הולך לזה, הולך זוגות, ובמרכז יעקב ולאה. אז מכאן למדנו הלכה, וגם בהלכה כך כתוב. עוד יותר, בשולחן ערוך, הם לא מקיימים את השולחן ערוך. צועקים לך על כל דבר, תראה תפילין, רצועות, שיהיה צבוע משני צדים שחור. פתיל תחלת, לא כתוב בשולחן ערוך. מקווה, כל בוקר לא כתוב בשולחן ערוך. אבל כתוב בשולחן ערוך, איך צריך להיות קבר, וצריך לקבור צדיק ליד צדיק, ולא צדיק ליד בינוני, ולא בינוני ליד רשע, ולא רשע אצל בינוני. היום מי מסתכל על זה? הכסף הולך. מסכן אחד פעם, אמר לי, תמיד חכם, הלך בחיים. אני אומר לכולם, לא לקנות בחיים. אל תשאיר את זה, השם יעזור. הוא הולך, זה הלך לקנות, אומר לו האיש חברה קדישה, שהוא עם הארץ. אומר, אבל אני רוצה חלקה טובה, ליד אנשים צדיקים. אומר לו, כן, הנה פה אני אתן לך חלקה, ליד האמא של ראש העיר. אתה מבין? לא מספיק ראש העיר, האמא של ראש העיר. ואיזה ראש עיר שאני לא רוצה להזכיר, מה הרבינן דולכם. אז תאר לך מה, איפה אנחנו נמצאים. כן, כי באחד על השני הם מקפידים, ובהלכה מובה, לא משנה אם זה ממולא אפר או אוויר באמצע. כל שיש מרחק בין אחד לשני, והמרחק הוא שישה טפחים, זה הלכה אורגינלית. יש מי שאומר שלושה. הטור כתב והפרישה הביא שם שזה טעות. שלושה לכל אחד. אז צריך לחשב, 3 ועוד 3, זה 6, שזה 48 סנטימטר. אז לא משנה אם זה בגובה או בצדדים. זה כבר לא מפריע. זה כבר לא מפריע. כי זהו. אבל בדרך כלל זה הולך, לא ישימו. את זה הם לא מעיזים לעשות. אישה זרה לשים מעליו או מתחתיו, זה לא. ישימו או את אשתו או איזה גבר אחר. לא לכם. אבל זה אני רציתי בשביל הידע הכללי, שאדם ידע מה זה הלכה. שלא יבוא ויפסיקו לנו הלכות ככה, מהבטן, מבלי לדעת את עיקר ההלכה. זה היה, מה הייתה הגדלות של מרן הרב עובדיה? הוא טרח ויגע. על כל הלכה והלכה, לדעת אותה מהשורש. וזה צריך מסירות, זה אהבה של התורה. אתם יודעים, פה בחולון, עליו השלום צבי, עליו השלום, אביו של הרב יצחק עזרא שמדבר לפניי, והוא ייסד את בית הכנסת הזה. הוא עשה הכל, והוא ייסד את השיעור הזה. אני לא רציתי לבוא לפה. אחרי שנפטר מור אבי לפני 40 שנה, אז הוא ביקש ממני לבוא, באתי, אחר כך הייתי בא, פעם כן, פעם לא, איך שהם היו מזמינים אותי. לא, בהתחלה, עוד לפני השבועיים. אחרי זה הייתה הפסקה של שנתיים, שלוש, אחר כך הוא בא, אמר לי, תראה, כל יום רביעי, תעשה טובה, תבוא לכאן, היה לפני הרב זילברשטיין שיהיה בריא, ואני הייתי בא, ואחר כך, לאט לאט זה נכנס, ואפילו המקום התרחב, פה היה קיר, ושם בהתחלה הייתי יושב שם, היה חלון בפינה, אחר כך עברנו לפה לטבע, אחר כך התרחב, עברתי להיכל. והוא עשה הרבה מאוד. יום אחד הוא אומר לי, תעשה טוב, אז יום אחד היה פה הרב עובדיה, עליו השלום, בשיעור, היה כאן. לפני איזה 30 שנה. אחרי 10 שנים, יום אחד צבי אומר לי, תראה, אתה נכנסת לרב עובדיה, תגיד לו, שיבוא איזה יום אחד אלינו לכאן. אז אמרתי, בסדר. שבתי עם הרב, ראיתי, חיכיתי מתי שעת כושר, צריך לדעת תמיד למצוא שהבן אדם רגוע, איזשהו מצב רוח, לא הרגיזו אותו. כי היו הרבה מרגיזים אותו בכל מיני. אמרתי לו, כבוד הרב, הרב יודע שאני כל שבוע בחולון, ביום רביעי, שם הקהילה יפה. בהתחלה היה, תאמינו לי, היו באים נשים, לא הייתה אישה אחת עם כיסוי ראש. לא היה. ואמרתם, תביאו אותם. וכך והלך והתקדם המקום הזה, ומה הפך להיות אבן שואבת של תורה. אז אמרתי לו, הרב, איזה יום אחד, אפילו דרך אגב, אם הרב פתח תקווה, או באזור, או אני יודע, בת ים, ראשון, אמר לי, בן ציון, איתך אני יכול לדבר, אתה אוהב אותי, ואני יודע שאתה מבין אותי. אומר לי, תדע, אם אני אתחיל ללכת לכל מקום, אני אהיה עם הארץ. זה המילים שלו. שתקתי, לא אמרתי עוד שום מילה. לצבי לא עניתי תשובה, עד היום לא עניתי לו. עכשיו הם בשמיים יודעים, פגשו אחד את השני. אבל תאר לך איזה אדם, איך היה כל דקה אצלו מחושבת. פעם באתי אליו בשבת, הוזמנתי אצלו לבית, אז בערב שבת עליתי להתפלל מנחה, נהיה 20 דקות לפני השקיעה, לא רציתי לבוא יותר מוקדם, לא להפריע. עכשיו הוא, עליו השלום, היה עסוק באיזו סוגיה. והוא ישב בדיוק במעבר, איך שנכנסים מהכניסה, ומשם דרך החדר לבית הכנסת שלו. אז זה מעבר כזה צר, והוא שם באמצע, הוא הוציא איזה ספרים, היה לו כמה ספרים על השולחן, והוציא איזה ספר מהארון, ושם אותו על השולחן, והתחיל לעיין. והכיסא היה יושב באלכסון, זאת אומרת בזווית. זה קצת היה מפריע, זאת אומרת מי שקצת שמנמן, זה בעיה לעבור שם. הוא לא הרגיש בכלל שאנשים נכנסים. הגיעו אנשים למנחה, והממונה שם בפנים התחיל המנצח, 20 דקות לפני השקיעה. אני נכנסתי, ועברתי, והוא לא רואה, אף אחד לא הרגיש בכלל. פתאום עד שהגיעו כמעט לאשרי, פתאום בא ואומר לו, אבא, ככה ממש, הוא עושה לו, אומר לו, אבא, הגיעו לאשרי, מה? הוא היה עם חולצה ומכנסיים, הוא החליף לשבת, אז מהר הלך, לקח את המעיל ואת הכובע, נכנס בפנים, והתפלל איתנו מנחה. תארו לכם איזה אהבה של תורה. אני אספר לכם רק ליל שבת אצלו איך היה. זה מה שאני ראיתי, עקבתי אחריו. אז הוא בליל שבת, אנחנו יושבים בסעודה, יושב, בסדר, יש אוכל, יש זה, הכל, הוא אכל, ואמר קצת דברי תורה, קצת זה, אני סיפרתי לו איזה משהו, אמרתי לו איזה עניין, זה הזכיר לו, היה אוהב לשמוע תמיד אחרים, זה מזכיר לו עוד דברים. טוב, דבר, אחרי זה, איזה שיר אחד, מים אחרונים, והכל בזריזות, ברכת המזון גם כן בזריזות, כמו שצריך. סיים ברכת המזון, זהו, מראה שהוא עייף מאוד, קם. אז אנחנו קמנו, עברנו לחדר הסמוך, ויש שם המשפחה, זה, עכשיו נדבר קצת דברי תורה, קצת זה, והוא הלך לחדר השינה שלו. מה הדבר השינה? הוא הלך, הוא עשה תרגיל, כדי שכולם יתפזרו. זה היה תרגיל. ואז הוא הלך, וזה כל ליל שבת ככה היה. הוא הלך, היה בסביבות, נגיד, שעה 9:30 בלילה, משהו כזה. הוא הלך, יש לו שם בחדר מנורה מעל המיטה, היה יושב, שוכב, לומד, קורא, וזהו. פתאום, אחרי 3/4 שעה, הוא תיאר לו שאנחנו כבר התפזרנו, אבל לא כולם. אנשים הלכו, הגברים, היו איזה 3-4 גברים, ואני ביניהם, הם יושבים. והנה פתאום אני שומע צעדים, הרב נכנס, והוא לא מסתכל על אף אחד. ישר לכיסא שלו, לעמדה שלו, והספרים, אז אנחנו התביישנו כבר, קמנו והלכנו. ישב, עקבתי אחריו, עד הבוקר, היה 10:30, עד הבוקר, בשבע באו להתפלל, הוא עדיין לומד. רצוף. ואני מדבר איתך על אדם זקן כבר קרוב לגיל כמעט 90. 80 פלוס. יושב לומד עד הבוקר. ולמה? הוא אמר לי פעם, ליל שבת זה הלילה הכי מתוקה שלי. אין לי טלפונים, אין לי פוליטיקאים, אין לי פניות, אין לי שיחות, אין לי דיבורים. אני יכול לשבת, ללמוד ולעיין ולעשות מה שאני רוצה. ביום רגיל, אז היו מפריעים לו, ביום שבת עצמו, אני ראיתי. בא מישהו, היה באותו יום, כנראה ביום שישי, אני לא יודע, בעיתון ידיעות, היה כתבה עליו, איך מתנהל הבית שלו, איך זה, אז בא אחד, אומר לו, אז הוא לומד, אומר לו, הוא ממשיך ללמוד, ממשיך ואומר לו, בסוף אומר לו, כתבו כתבה עליך וזה, ודווקא בעד, וזה. טוב, טוב, אומר לו, טוב, טוב, ממשיך, לא מעניין אותו, עושה לו, טוב, טוב, ממשיך עליו. ממשיך ללמוד. רציתי את ההוא, תמיד חכם, רציתי לתת לו שתי סטירות. גאון עולם יושב פה ביום שבת, לומד תורה, מה אתה? מה אתה בא לקשקש לו, מה כתוב בעיתון, מה זה מעניין אותו? אבל ככה היה. אז בסוף, מה קורה? התחילו להתפלל. טוב, אז הוא סגר את הספר, מתפלל איתנו. אבל הוא הקצב שלו יותר מהיר מהחזן. הוא מתפלל. בינתיים יש לו איזה ספר מעיין פותח, דפדף, נזכר עוד איזה משהו. טוב, והגיע עד נשמת קול חי והוא עצר שם. המשיך כדי לא להפסיק, גמר השתבח. אני עקבתי אחריו, ישבתי לידו. פתאום בא החזן, נשמת קול חי, שם יש מנגינות, נכון? הוא רוצה להראות לרב עובדה שאני יודע לנגן ולעשות מקמת, והרב אוהב, מבין בזה. מתחיל לעשות לו, ואז הרב התעייף. והוא שר לו את נשמת קול חי, אין הם יודו ויברכו, והרב מנמנם נרדע. אמרתי, מה יהיה עכשיו? עוד מעט הוא אומר קדיש. כבר בהשתבח הרב כבר התעורר והתעשת, ואז נכנס איתנו לקצב וכאילו לא היה כלום. והוא לא ישן כל הלילה. ככה זה היה. זה היה משהו מדהים. הוא אמר לי יום אחד, תדע, ביום שהוא יפסיק לכתוב, הוא לא רוצה לחיות בעולם. זה מה שקרה בשלושה חודשים האחרונים. חודש תמוז הוא חלה, עשו לו ניתוח, זה היה טעות, ובניתוח עשו פשלה, הם קלקלו. היה רופא אחד שנגע איפה שלא צריך לגעת בעמוד השדרה, שיתק לו שם איזה מערכת שלמה. כל החלק התחתון היה חצי משותק, הוא סבל מזה סבל היום, אחר כך הזמינו רופא מקנדה, אני הייתי נמצא בתוך כל העניינים האלה, רק לא דיברתי. והרופא הזה הגיע עד חודש אלול, כי משרד הבריאות לא הרשה, היה צריך רישיון מיוחד של שר הבריאות, כדי להביא אותו לארץ, לתת לו להיכנס לבית חולים. ואז הוא נכנס לבית חולים, והוא צעק עליהם שהם עשו טעות בניתוח, הם הכניסו לו שם שתי ברגים משני הצדדים, ונגעו ושיתקו אותו, והוא צעק, אמר, מי עושה את השיטה הזאת היום? יום שיטה אחרת לגמרי. אבל הוא אמר שהוא יכול לעשות איזה ניתוח, אבל הוא מפחד, וגם תקלקול הם עשו. וככה זה נסחב מהשמיים. עד חודש תשרי שאז נבחר, לפני זה נבחר רבי יצחק שיחיה, ואחר כך בי"ב בתשרי היה הכתרה. זו הייתה ההופעה האחרונה שלו בפומבי, ובערב סוכות הוא כבר הלך לקחו אותו לבית חולים, השם מרחם. אני ביקרתי אותו, הוא היה כבר בלי הכרה, קצת היה לפעמים מתעורר, וזה מה שקרה אחר כך, בעוונות הרבים, נלקח לבית עולמו, אבל חיפר על הדור, אבל השרב השאיר תורה. הוא יום אחד תפס אותי, אני למה העזתי לכתוב ספרים? רק בגללו. רק בגללו, שתדעו. יום אחד זה היה בסוכות, אז בסוכה של הרב טולדנו, הזמינו אותו, ונבדל לחיים. אנחנו היינו שם, אני הייתי איתו, ישבנו. ואז היינו לבד, פתאום אף אחד לא היה בסוכה, אמר לי, תקשיב בן ציון. ככה אמר לי, את המילים האלה. אומר לי, תדע, היו הרבה רבנים בדורות שעברו, הרבה מאוד ספרדים, אלפים. ואני עקבתי אחר כך, היה בטורקיה לבד, תדעו, ב-400 שנים האחרונות, 5,000 גדולי עולם. זהו כמה לספרדים היה רבנים, בלי סוף. 5,000, כמה בסלוניקי, כמה באזמיר, כמה באיסטנבול, שהיא קושטה. ואי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, וכולם ענקים בתורה. חלק מהם גבשו, הגיעו לכאן, הגאון הסנה חמד, בא משם. רבי בן ציון כהנקה, היה בירושלים, עבד של ירושלים, הוא בא משם. גאון אדיר. אז הוא אמר לי, רבים מהם נשתכחו מהעולם, כי לא כתבו. וחבל שהתורה שלהם נאבדה. אומר לכן תדע, רב שכותב ספר, ומשאיר זכר לדורות, והתורה שלו מתפשטת. הוא אמר לי שבשביל זה הוא כתב. כמה מסירות נפש. אני זוכר שסיפור עליו שהייתי עוד ילד, אני למדתי עם הבן שלו הבכור, עליו השלום, רבי יעקב. היינו יחד חברים בישיבה, כמה שנים טובות. הוא סיפר לי שאבא, ליל שבת אחת, בערב שבת, היה איזה ספר שהוא היה צריך אותו. הוא ידע, אין את הספר הזה, רק בישיבת שושנים לדוד, בית הכנסת, זה לא רחוק ממוסיוף, כמה מטרים משם, סמטה השנייה. אז הוא הלך לשם, פלל שם, והמטרה הייתה למצוא את הספר, זה ספרים שכף החיים היה שם יושב וכותב ולומד. אז הוא הוציא את הספר, ועלה לגלריה למעלה עזרת נשים. שם, בליל שבת, נשים לא היו באות. כי הן עסוקות בבישולים ובהדלקת נרות, אז נשארות בבית. אז הוא עלה למעלה, לא שם לב, והשמש לא שם לב, יצא החוצה, נעל את הדלת. דלת ברזל. עד היום הדלתות שם של בית הכנסת הן ברזל, שתי דלתות. סגר אותם עם הבריח, עם הכל. קיצור. והרב נשאר שם, ישב שם ללמוד. שכח את עצמו. אחרי כמה שעות, זה היה, כל זה התחיל ב-7, 6:30, 7. טוב, נהיה 10:30. הרב מסתכל על השעון בית הכנסת, רואה כמעט 11. וואי, ליל שבת היום, ובבית, מה עם הבית, מה עם קידוש? עכשיו הוא בא לפתוח את הדלת, הדלת נעולה. מנעול. במנעולים של פעם, אתה זוכר את המפתחות של פעם? כל מפתח זה צריך סבל להרים את המפתח. היי וואי. אז הוא לא יודע מה לעשות. אבל מצד שני, בבית מחכים, ידאגו לו. דפק, דפק, דפק. היה איזה שכן שם, ממול, שיצא רגע חוץ מקרותכם לשירותים. אז שירותים היה בחוץ. זה הנס. כנראה מהשמיים העירו אותו. ואז הוא הלך, מהר רץ לבית של השמש, הביא את המפתח, פתח לו, והוא הלך לבית, ראה כבר בני הבית ישנו. עכשיו עשה קידוש, וזהו. ככה היה. כמה היה איזה מסירות נפש. סיפר לי, הוא סיפר לי פעם, שכשהוא היה ילד, מישהו היה ילד, היה אוהב ללמוד תורה. כל הזמן לומד, 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 לומד. אני זוכר אותו שאני הייתי ילד, בדרך לחיים, היה כל הזמן הולך עם ספר ביד. וכל פעם הייתי עוקב, כל יום ספר אחר. היה רואה איזה ספרים, אז כל פעם לוקח איתו איזה ספר, קורא אותו, את כולו, שום אותו בארון. אחר את הספר השני, והוא זוכר את זה, אתה תשאל אותו, הייתי שואל אותו לפעמים שאלה, אומר רגע, חושב, חושב, אז הייתי אומר, עכשיו המחשב עושה שריקה. זה, אומר לא, לא כתוב ככה, כך וכך כתוב. וכן עזר דרך, איזה דקדוק היה לו. אתה תראה בתשובות שלו בהלכה, איך הוא מביא את הראשונים, תדע זה לפי סדר הדורות שלהם. הוא לא יקדים דור מאוחר לפני דור, אם אתה רוצה לדעת את הסדר הכרונולוגי של גדולי ישראל, תפתח יביע עומר, ואז תראה איך הוא מביא את מספר לפעמים 30-40 פוסקים, זה אחד אחרי השני, זה בדיוק לפי התקופות שהם חיו. הוא לא יקדים אחד לשני. איזה ידיעה, דיוק. אז אמר לי, כשהיה ילד, היה עוד היה אוהב ללמוד, והיה לו כמה אחים, הם היו איזה 5 אחים. טוב. אביו, אני הכרתי את אביו. אביו שר בברית מילה שלי, מספרים כל הלילה שלפני הברית, כי נולדתי אחרי 5 בנות ושתי הפלות. אז הייתה שמחה, רעש גדול, היה בירושלים, ואבא שלו היה ידיד של אבי, אז באו ושמחו כל הלילה, למדו ושר, ושרו עד הבוקר, ובנצח מה עשו את הברית מילה. אז אחרי התפילה, לא לפני. אז בקיצור, ככה מספרים, אני לא זוכר. היה בגמרא, רק שמואל אמר שהוא זוכר את היין ששמו לו בברית מילה בטעם. זה בגמרא מובן. קיצור, אז אחיו אמר, זה מה יהיה איתו? מי שלא עובד, מה יצא? איך הוא יתפרנס? איך יצא אישה? אל תלך לישיבה מחר. לא שומע, לא מעניין אותו. מה עשה בלילה? לקח בטון, מלט, ומילה לו את הנעליים. זה התייבש. בבוקר הוא בא, מכניס את הרגליים שלו, ואין נעליים. מה יעשה עכשיו? לא ילך בית הכנסת, לישיבה? עכשיו, הם גרים, היו בשמעון הצדיק. אתה יודע איפה קבר שמעון הצדיק בערך? זה באזור, לא בית ישראל, שמואל הנביא, יותר למטה. כיוון העיר העתיקה יותר. אז הלכת עד ישיבת פורת יוסף, זה לפחות 25 דקות. 20-25 דקות. אז איך הוא יעשה? לקח סמרטוטים בבית, כל מיני מגבות קרועות וסמרטוטים, קשר על הרגליים, והלך ככה לישיבה. עכשיו ללמוד. תום ראה אותו מישהו, מה זה? אמר, לא יודע, לא מצאתי את הנעליים, הוא לא אמר מה עשו לו. אז הלך, הביא לו איזה נעליים, אז היו משתמשים נעליים משומשות. לא, זה גם היה בזמננו. לא היה מי הקונה נעליים חדשות? אף אחד. היה שמים נעליים משומשות, היה הסנדלרים מוכרים, היו מעמידים שם בשורה. קח איזה מתאים לך, תיקח, תשלם לו. אני זוכר 35 גרוש, עלה לי פעם זוג נעליים משומשות. אז זהו, זה היה עוד הכי יפה, וצובע את זה לק, וזה חי אצלי שנתיים. 35 גרוש. אז בקיצור, ככה היה. איזה מסירות נפש. איזה אהבת תורה, אי אפשר לתאר אותה. עכשיו היה יושב בכיתה, זה הוא סיפר לי פעם, אני מכיר גם את הרב שלימד אותו, נפטר עליו השלום. היה יושב בכיתה, בישיבה, והוא בחור צעיר, בן 12-13. היה יושב, בקיצור, ועכשיו משעמם, כי התלמידים לא מבינים את הגמרא, והוא הבין את הכל, הוא למד, יודע את הכל, כבר גמר את כל המסכת. אז מה הוא יעשה? מה עביר את הזמן? אז בלילה היה יושב לומד לו גמרות, היה לומד רמב״ם, לומד טור, הכל. הוא היה ללמוד, עכשיו בא לכיתה, עכשיו זה משעמם. אז הוא היה נרדם. כי לא ישן כל הלילה. נרדם, משעמם. ראה הרב, הרב היה עצבני, מעצבן, הוא רואה תלמיד ישן. בוא הנה, תקום. כאן. רואה שזה לא עוזר, הוא ממשיך לישון. לוקח אותו, שיב אותו לידו. שיב אותו לידו, קצת שמאלו. עכשיו, גם שם, פתאום הוא רואה שהוא נרדם עוד פעם. אז היה עם הציפורן צובט אותו בכתף כאן. עד שעשה לו חורים בבשר. יום אחד, בבית, הוא החליף חולצה. אמא שלו אמרה לו, מה זה החולצה הזו כבר מרופטת? חליף. פתאום היא ראה, וואי! מלא כתמים שחורים, כאן, כחולים. מה זה? אומר, לא, זה כלום. אבא שלו שואל אותו, מה זה? לא, זה מישהו עשה לי, מי עשה לך את זה? אז זה כבר לא יכול להסתיר. אמר הרב, עשה לי את זה. לא עשה. לא יכול לסבול, הלך לצעוק על הרב. הרב צעק עליו בחזרה. אחרי זה אמר לי, הגעתי לגיל 15, אמרתי לו, בשבילי, ישב ללמוד לבד, די. עד גיל 15 היה לו רבנים. וגם אז, 3-4 שנים, הוא סתם התבזבזו, הוא הרגיש שהוא מבזבז אותם. אבל רצה חברה. אבל היו לו חברים טובים. היה הרב ברוך בן חיים, הרב של ניו יורק, עליו השלום. פה היה הרב בן ציון אבא שאול, הרב ציון לוי מפנמה. אלה כולם עמודי עולם, היו חריפים מאוד, אבל לא הגיעו לידע שלו. מחילה שאני אומר כך, הידע שלו מדהים, מבהיל, איזה ידע, איזה גדול. אבל אנחנו אפילו שהפסדנו אותו, לא הפסדנו אותו. גדולים צדיקים מתתם יותר מבחייהם. התורה שלו חיה, והתורה שלו מדברת, והתורה שלו צועקת בראש הומיות. לכן אנחנו נמשיך ללמוד את התורה שלו בעזרת השם, וזכותו תגן עלינו. נר לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'י. 250. הוא קראו לו, אמר לי שתי שמות. עובדיה יוסף. אבי כוח. עובדיה על שם רבו של הבן איש חי. רבי יוסף חיים. רבי עובדיה סומך. ויוסף, השם רבי יוסף חיים. כמה פעמים בא אליו הבן איש חי בחלום. אמר לו, אני שמח מה שאתה עושה ללימוד תורה שאתה מלמד. 250. כמה? 500. הוא נולד בבגדד. בגיל 5, אביו עלה לארץ וגדל פה. כשהיה בגיל 10, אבא שלו אמר לו, אני רוצה לנסוע לבגדד לסדר כמה עניינים. אתה רוצה להסתרף אליי? אמר כן, שמעתי, יש שם תורה וישיבות, שהיה מדרש בית זילחה שלמדו שם. אז הוא הלך עם אבא שלו. היה שם, הלך מדרש בית זילחה, שם יצאו כל גדולי העולם, רבי יוסף חיים יצא משם, מורבי למד שם גם. קיצור, היו שם 5,000 תלמידים. קיצור הדברים, היה שם הרב סלמן חוגי, היה הרב של העיר. לא הרב הראשי, הרב של העיר, רב העיר. הוא היה חותם על כל הפסקי דין וכו'. אז דיבר איתו וזה ראה אותו מלא תורה. מה אמר, ככה בירושלים כאלה גדולים יש? וכזה צעיר? בן כמה? היה פחות מגיל בגיל בר מצווה, משהו כזה, אחרי בר מצווה. ואיזה ידע. התפעל ממנו התפעלות עצומה. אחר כך חזר לפה, ואחר כך רב סמן חוגי הגיע לכאן לארץ, היה בית דין בירושלים. אבל תראה איזה אהבת תורה, שאי אפשר לתאר אותה. אי אפשר לתאר אותה. אני זוכר, היה ברחוב שלנו, ברחוב יונה, גר הרב זלין. גאון גדול היה. הוא נפטר בן 104. היה גאון הרב שלמה יוסף זלין. היה בקי בכל הזה בעל פה, איזה ראש אדיר. כשהוא ראה את הספר רבי העומר, אמר, אני לא האמנתי שיש רב ספרדי בעולם, בדורנו, עם כזה ידע. התפעל. היה הגאון מתשובים, זה ראש, היו קוראים לו אז האשכנזים, שר התורה. זה אני מדבר אתכם לפני 60 שנה. שר התורה. רב דוב בריש ויינפלד, אני זוכר אותו, היה גאון אדיר. הוא הלך חכם עובדה, אמר אני אכבד אותו, חלק א' של רבי העומר, דפק אצלו בדלת, הוא היה צעיר לימים, בקושי בין 38-29, אמר לו זה ספר לרב, הוא לא אמר אני כתבתי, תראה איזה ענבה, ספר לרב. בסדר, קרא את זה. הרי זה מספר לחברים שלו, הרבנים הגדולים של ירושלים. בא אליי איזה אברך ספרדי, הביא לי ספר, וזה, מי זה הרב עובדיה יוסף? אני לא מכיר אותו. בסוף התברר שזה הוא בעצמו היה אצלו. הוא שלח לקרוא לו. זה בסוף היה הוא בעצמו, הוא לא, לא סייר אותו. לא האמין, הוא אומר, כזה צעיר וכזה תורה יש לו? איזה תורה? היה, הספרתי לכם על הרב מנחת יצחק, הרב וייס שכתב על הקברים, הוא אז אמר לפני 50 שנה, אם ישלחו אותי לאיזה אי, ויגידו לי, אין לך רשות שום ספר לקחת, רק ספר אחד תיקח איתך. את הספר שאני אקח איתי, יביע עומר, כי יש בו את כל התורה כולה. ככה. 500. נו, מי מוסיף? 500 פעם ראשונה? 600. עליו השלום, גדולים צדיקים מתתם, יותר מבחייהם. כן. 600 פעם ראשונה, 600 פעם שנייה, פעם חברו עליו שיר, נראה מה אני זוכר אותו. רעיה אגאלך, רעיה, ראשי תיבות רבי עובדיה יוסף היו. רעיה אגאלך, שובי אהולך, סליחה על הצרידות בקול. זיווך ואורך, למעוני, למעוני, הוציאך לרווי, הרעיה זה השכינה. שר לשכינה, אגאלך. שובי אהולך, תשובי לירושלים. למעוני, אומר הקדוש ברוך הוא, לבית שלי, הוציאך לרוויה. בזכותו נזכה לראות את המשיח בקרוב. 600 פעם שנייה, 600 זכה. מי שברך, רבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, שלב אהרן דוד שלמה, יברך לשמור את הרבי דוד בן אישה, בן סוליקה, בדוד סוליקה. כדעלמא יברך יתה וזכה יתה, ויאריך ימה בתור שותה בנעימים, וזכה לראות כל בניו, זרע ברוכי השם, מוצלחים ומבורכים ומושלמים. בוא דוד, אין דבר. אני ארדיק את זה, והרב עובדיה יתפלל עליך היום ועל כל הקהל. חבוד. תגיד לכן אני מדליק זר נר זה. לכבוד מורנו ורבנו, רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה. רוח השם תניחהו בגן עדן, ועל משכבו יהיה שלום. כדכתיב יבוא שלום, ינוח על משכבותם, הולך נכוחו, עסקו ואמצו, זכותו תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל.